טוב. הנושא של השיחה הערב זה טבעה החופשי של המודעות. חתיכת שם מפוצץ. לפני כך וכך שנים, אם אנחנו מסתכלים אחורה בהיסטוריה שלנו, כל אחד ואחת שיושבים כאן, לפני כך וכך שנים הגענו לעולם. נכון? עובדה. נראה לי שרובנו כך. הגענו לעולם. ואנחנו מאז במסלול הזה של 20 פלוס, 30 פלוס, 40 פלוס, 50 פלוס, 60 פלוס, לא יודעת אם יש פה 70 פלוס שנים, מתנהלים על פני האדמה הזאת. עוד, ערן אמר אתמול, אני לארג' איתכם. 100 שנה, אף אחד מאיתנו לא יהיה פה. סיכוי טוב. אלא אם כן המדענים מאבטר יגיעו לכאן. ראיתם את הסרט? בכל מקרה, ככה זה נראה עכשיו. אז הנקודה הזאת היא שלפני, והנקודה הזאת של אחרי, נקודות מעניינות. בזן, לפעמים הם נוהגים לתת את הכוהן, את החידה. הראה לי את פניך האמיתיות לפני שנולדת. איפה היינו? מה, פתאום פוף, נהיינו? הרי אנחנו יודעים בפיזיקה ש... חומר לא נוצר יש מאין, נכון? זה הכל עובר שינויים והתמרות וככה, אבל יש שם משהו. איפה היינו קודם? או מה היה שם קודם? השאלות האלה זה שאלות שבבודהיזם בדרך כלל לא נהוג להתעסק איתן. זה שאלות שנחשבות שיכולות לבלבל את המבולבלים ממילא ולתת תשובות משוכנעות למשוכנעים ממילא. אבל בכל זאת אנחנו יכולים לקחת את השאלות האלה ולהציב אותן ככה בפנים בתוכנו עם סימן שאלה. ולאו דווקא לצאת מיד ולבקש אחרי פתרון, או אחרי איזשהו סימן קריאה או נקודה. כשאנחנו מתחילים להתעמק בשאלות האלה, יכול להיות להם כוח משחרר. יש כמה חלוקות בבודהיזם, בטיצ'ינג של הבודה, יותר מדויק מאשר להגיד בודהיזם, כי הבודהיזם זה דבר מאוד, קודם כל זה איזם, זה איזושהי תורה, יותר מדויק לקרוא לזה התמצית של מה שלימד הבודה, או התמצית של הלימוד שמכוון לחופש, שיכול לעזור לנו לשפוך קצת יותר אור על החידות האלה. וכשאנחנו מוצאים את עצמנו כך וכך שנים אחרי שנולדנו, בשנת 2010, ינואר, ישראל, אנדור, סוף שבוע, קוראים לזה ריטריט, יושבים על הכרית, מנסים לשים לב לנשימה. אלוהים יודע, תרגיל משונה כזה. ניסינו ככה להסביר למה נשימה, למה לא קלנית, למה נשימה, למה לא פשוט ללכת ולעשות מה שבא לי, למה נשימה. וכל הזמן השאלות ממשיכות לעלות, וההתנסויות שלנו ממשיכות ומשתנות כל הזמן. רגע אחד אנחנו מוצאים את עצמנו לחודים באיזה סיפור, משהו שקרה אולי פעם, מזמן, אולי ממש לא מזמן, לפני שבאנו לריטריט, ואולי משהו שקרה אפילו בתוך הריטריט עצמו. סיפור שלם ואנחנו משחזרים אותו ומשחזרים אותו ועושים replay כל הזמן, שוב ושוב לאותו הסיפור, וחיים את הסיפור עצמו, ממש הסיפור שאינו נגמר. יכול להיות סיפור אחר לגמרי, שאפילו לא קרה אף פעם, שנדמה לנו שיכול לקרות סיטואציה כזאת, שאם כך וכך יקרה, אם אני אגיד משהו, אז הוא יגיד משהו, ואז היא תגיד משהו, ואז אני אענה ככה, ואז הוא יגיד ככה, ואז היא... אנחנו בתוך שיחה שלמה שמעולם לא קרתה, ורוב הסיכויים שלעולם לא תקרה, ואנחנו בתוכה לגמרי, וכל זה קורה כשאנחנו יושבים על הכרית. יכול להיות שאנחנו יושבים, ובסך הכל מנסים לשים לב לנשימה שלנו, ופתאום, איי, כאב בברך. אז דבר ראשון עולה, וואו, מה זה צריך להיות? זה לא היה פה קודם, זה לא בסדר. אולי עולה פחד, משהו מתקלקל בגוף. אם אני אמשיך לשבת באופן הזה, אולי אני אעשה לעצמי נזק. עד כמה אני יכול לסמוך על זה? שזה בסדר להמשיך לשבת? מי יודע? איך אני יודע? ואנחנו הופכים להיות סיפור שלם שהגיע בסך הכל מתחושה, לא נעימה, אבל תחושה, לא בערך. בסך הכל ישבנו על כרית המדיטציה. עולמות שלמים נולדים ונבראים, נוצרים ומתפוגגים בתוך מה שנראה כנצח, 45 דקות. אנחנו יוצאים החוצה, סוף סוף הפעמון צלצל, אפשר לצאת להליכה. וואו, סוף סוף אפשר לקום, אפשר למתוח את הרגליים. נפלא, שמש בחוץ, ירוק, ציפורים, גן עדן. אנחנו מתחילים ללכת לאט, אנשים מסביב הולכים ממש לאט, זה נראה ממש מוזר. אולי כולנו ברחנו ביחד מאיזה אשפוז כפוי ופשוט שכחתי את זה, ככה זה נראה. כולם נראים נורא חולים, נורא מסכנים, ואני מתחיל להשליך על האחרים כל מיני סיפורים שאם היו רואים אותי בתוך הקבוצה הזאת, בטוח היו מאשפזים אותי. מה אני עושה פה? מה זה הדבר המשונה הזה? הרבה יותר הגיוני, תודו, זה ללכת נורא מהר. לא לשים לב לשום דבר. לדבר בפלאפון ועם מישהו לידינו בו זמנית. רגע, רגע, יש ממתינה. שנייה, האור מתחלף תכף לאדום ברמזור, אבל אני כבר טס. זה נורמלי. תודו. ככה זה, בחוץ. בכל אופן, גם בהליכה, אחרי ש... התרגלנו להתרגשות הראשונה של סוף סוף לצאת מהצינוק. נורא משעמם לנו פתאום. אנחנו הולכים וזה נו כבר, שיגמר, שיגמר, שיגמר. אז כבר הלכתי בשביל הזה, וכבר הלכתי בו, וכבר הלכתי בו, ושום דבר לא מעניין אותי, ואני, ומשעמם לי, אני כל כך משועמם. אני כל כך משועמם. אולי אני אסתכל מה מישהו אחר לידי עושה. בסך הכל הולך, כן, מה הוא כבר עושה, אבל... זה הרבה יותר מעניין מאשר לשים לב לתחושות בכפות הרגליים שלי, מה כבר יכול לקרות שם? אולי אני אלך להכין לי כוס תה. אני מקווה שאני נותנת לכם רעיונות טובים מה לעשות במדיטציה והליכה. בקיצור, שוב פעם, הסיפור שאינו נגמר. ואנחנו מוצאים את עצמנו כל הזמן נזרקים בין חוויות שהן נעימות לנו, שבא לנו עליהן, שאנחנו רוצים שהן ימשיכו ושיהיו עוד ויותר 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 כאלה. והופ, זה נגמר. אכלה היום בערב נגמרה, צ'יק צ'אק. המרק הטעים הכתום נגמר, ארוחת הערב נגמרה. משהו אחר, כביכול, מתחיל. ואנחנו נעים על הציר הזה כל הזמן. נזרקים על שני קצוות. צד אחד זה הצד, הקצה של ה-K, pleasure, העונג, הצד השני של הפיין, הכאב. אנחנו נמלטים מהלא נעים, נוהים אחרי הנעים, וכל הזמן זזים, כל הזמן בתנועה. לעבודה קשה, תודו. כשאנחנו יושבים על הקרית, סוף סוף אנחנו באיזושהי רגיעה, אפשר לנוח קצת. אני לא צריך להחליט אם ללכת אחרי העונג הזה או לברוח מפני הכאב הזה, אני הרי לא זז, אני יושב על הקרית, אבל סופרייז, סופרייז, המיינד שלנו בדיוק את אותו דבר מארגן לנו בפנים. עולה חוויה נעימה ואנחנו רוצים עוד ממנה. חוויה לא נעימה ואנחנו ברוכים ממנה. כשלעצמו זה תיאור די מדויק של התנהלות אנושית. ויש כאלה שאומרים, אבל זה טבעי. נכון? זה טבעי. דבר טבעי, לא לרצות שיכאב לנו ולרצות שיהיה לנו נעים, זה דבר נורא טבעי. אין בזה שום דבר רע. אין בזה שום דבר רע בתיאור הזה. הדבר היחיד שהוא בעייתי בכל הסיפור הזה, זה שהוא משאיר אותנו כבולים. משאיר אותנו עבדים. לא חופשיים. מותנים. תבחרו כל מילה שמדברת אליכם בהקשר הזה. אנחנו כל הזמן על אותו מסלול זזים, מפה לשם, מפה לשם. ואין לנו בכלל דרגות חופש. למה? יש לנו הזדהות מאוד מאוד גדולה עם התנועות הפנימיות שלנו. אחד החידושים שהתורה של הבודה מציעה בהקשר הזה, ואני אתן, זה איזושהי מפה כזאת, שאולי תעזור לנו להבין קצת מה קורה לנו בחוויה האנושית כשאנחנו יושבים לתרגל ואחר כך בכלל. אפשר לחלק את זה לארבעה שלבים. השלב הראשון, כשאנחנו עוצמים את העיניים ופוגשים את מה שקורה לנו בפנים, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה לזהות. מה העניינים? מי נגד מי? מה קורה פה? מה זה? מה זה? לשבת עם השאלה הזאת. מה זה? זיהוי. הזיהוי יכול להיות כל דבר שהוא בתחום החוויה. הרבה פעמים אנחנו בכלל, בכלל, בכלל לא יודעים מה קורה לנו. לא שמים לב בכלל. בכלל לא מזהים את המקום שאנחנו נמצאים בו. לא מזהים שאנחנו על שפת הצוק ואנחנו תכף עלולים ליפול. או לא מזהים שכבר שלושה ימים לא אכלנו כמו שצריך, ואכלנו רק ג'אנק פוד וישנו נורא מעט, ואנחנו מתחילים לצאת מאיזון. לא שמנו לב, לא זיהינו. לא זיהינו, למשל, שמתחולל אצלנו איזשהו מאבק פנימי. אנחנו כל כך מזדהים איתו, שלא שמנו לב. קשה לנו אפילו להגיד את זה לעצמנו, לקרוא לזה בשם. אני נמצאת במאבק מול משהו, כרגע. אז השלב הראשון בהקשר הזה זה השלב של הזיהוי. ויש פה ספר שנקרא הלב הנבון של ג'ק קורנפילד, מאוד מאוד מומלץ. ספר חדש יחסית, קורנפילד הוא אחד המורים הוותיקים במערב, במסורת שאנחנו מלמדים פה, מלמדים בה גם כאן. ומה שאני מספרת לכם עכשיו מופיע בספר, אז אם זה ככה מדבר למישהו, תדעו שאתם יכולים למצוא את זה גם בספר הזה כאן, פחות או יותר. הסיפור של הזיהוי, קודם כל לצאת מחוויה של הכחשה. לא מה פתאום, זה לא אני. זה לא קורה לי. זה לא מי שאני. כן, יש בזה איזושהי אמת, אבל קודם כל להסכים עם היד על הלב להגיד, כן, עולה קנאה. כן, יש פה שיפוטיות. כן, יש כאב בברך. כן, יש מחשבות שחוזרות על עצמן שוב ושוב. זה מה שקורה עכשיו. לתת לזה שם. לתת לזה שם. לדעת מה קורה. שלב הראשון, הזיהוי. בלי זה אנחנו עבודים בחשיכה. השלב השני, שמענו אותו קצת קודם, המקום שמדבר על קבלה. קבלה של הדברים. זה, בהקשר הזה אני רוצה להצביע על קצת לקעקע את התפיסה שקבלה זה דבר שהוא פסיבי. אנחנו מדברים פה על משהו אחר לגמרי, על קבלה שהיא חיה, שהיא נושמת, קבלה שהיא אקטיבית, שיש לה לב מאוד רחב ונדיב, אם אפשר לדבר על קבלה במונחים כאלה. אבל זה קבלה שלא עושה פרוטקציות ולא עושה אפליות. זה כשאנחנו מוכנים באמת להיפתח לכל מה שזהינו בחוויה. והסיבה שקבלה זה דבר כל כך חשוב, זה משום שבשלב ראשון בזיהוי, הרבה פעמים יכולה לעלות איזושהי התנגדות, איזושהי דחייה מהדברים שאנחנו מזהים אותם בתוכנו. זה יכול להיות דברים קטנים כמו חוסר שקט, זיהיתי שאני לא שקט, ואז מיד עולה שיפוטיות. וואו, כאילו, איך אני שיפוטי כלפי עצמי? ואז עולה כעס, וואי, אני נורא כועס על עצמי. אני שיפוטי ואני גם נוסף לכל לא שקט. אז אנחנו מתחילים למצוא את עצמנו בתוך לופ כזה, לא נגמר. אם אנחנו מביאים את האיכות של קבלה לתוך זה, אוקיי, אני מקבל את זה שעכשיו עולה בי חוסר שקט. או עולה חוסר שקט. מה לעשות? גם שיפוטיות עולה. אוקיי. ועכשיו, הפתעה, כעס. זה הכל. לא פחות, לא יותר. זה הכל. ובמקום להשקיע כל כך הרבה אנרגיה בלא לראות את הדברים האלה ולמנע מהם ולברוח מהם, אנחנו בעצם פותחים את הידיים ואומרים, אוקיי, זה מה שיש עכשיו, קבלה. השלב השלישי באופן הזה של התמרה, של תשומת הלב, של הקשב שלנו, השלב השלישי מדבר על חקירה, חקירה של החוויה. ואנחנו התחלנו פה ונגענו בריטריט, שמנו לב לנשימה שלנו, איך היא מורגשת בגוף. התחלנו קצת לדבר על תחושות בגוף. יש כמה אזורים שאנחנו יכולים לעשות את החקירה בהם. הגוף הוא אחד מהם. לשים לב לתחושות השונות. למה קורה לי כשאני חווה רגש מסוים? למה קורה לי כשאני חווה כאב? מה זה בדיוק הכאב הזה? איך הוא מתבטא בגוף? איזה סוג של תחושה הוא מייצר, מה יש מתחת לכותרת שנקראת כאב. ברמת הרגשות אנחנו יכולים להתחיל לשים לב, קודם כל זה נעים, זה לא נעים, זה ניטרלי, לא זה ולא זה. קודם כל לדעת, מה העניינים, מה הסיפור, מה זה הדבר הזה. ואז להתחיל ככה ולהמשיך בעצם ולחקור קצת יותר לעומק. איזה סוג רגש עכשיו עולה בחוויה שלי? לחקור קצת יותר, איך הוא מתבטא בגוף. לאט לאט כשאנחנו הולכים וצוברים ניסיון בתרגול, אז אנחנו מתחילים לגלות שיש קשר נורא מעניין בין המחשבות שלנו, הרגשות שלנו, התחושות שלנו. זה לא באמת דברים נפרדים. יש קשר שם. הרבה פעמים רגש נחווה כתחושה בגוף. אנחנו מכירים את זה כולנו, כשנגיד עולה כעס. אז יש תחושה, עולה תחושה ברורה בגוף יחד איתו. או נגיד עולה פחד, רגיש של פחד. גם יכולה להיות תחושה מאוד ברורה שעולה יחד איתו. הרבה פעמים היא דומה בינינו. אז בשלב הזה של החקירה אנחנו גם מתחילים לשים לב לכל מיני, אפשר להגיד החוקיות שבה הדברים פועלים. למשל, החוקיות של השתנות. שדברים משתנים כל הזמן. אנחנו מתחילים לשים לב שוואו, אני יושב, והייתה לי חוויה טובה של להיות עם הנשימה שלי 2.25 שניות, ואוקיי, זה השתנה. אוקיי, אז אני יכול לנסות ולרדוף אחרי זה, או להתעצבן על זה שזה השתנה. אני יכול לזהות את זה, לקבל את זה, ולחקור את זה. וואו, זה מעניין. זה חלק מהטבע המשתנה של הדברים. גם זה משתנה. להתחיל להסתכל על הדברים במבט קצת אחר. השלב הרביעי ש... שככה מתחיל להתקשר לנושא שלנו היום ובכלל בריטריט, זה השלב שמדבר על אי-הזדהות. ויכול להיות שחלק מכם שמעו את המושג הזה, בטוח מי שישב ויש לו איזשהו ניסיון בריטריטים, שמע את המונח הזה של אי-הזדהות. לא להזדהות עד הסוף עם מה שיש. לא להזדהות. ומה שיש יכול להיות נורא טריקי. אנחנו הרי נורא רגילים להזדהות עם החוויה שלנו. אנחנו רגילים להגיד, קודם כל, אני גבר, או אני אישה, אני ישראלי, או אני פלסטיני, יהודי, או מוסלמי, או נוצרי, אני בן כך וכך, אני זקן, אני צעיר, או אני צעיר ברוחי. זאת רק ההתחלה. יש לנו כל כך הרבה כותרות, הסיפורים האלה שאירן דיבר עליהם, שאנחנו מזדהים איתם נורא נורא בקלות, ואנחנו מאמינים להם וקונים אותם. זה מי שאנחנו. זה מי שאני חושב שאני. וכשאנחנו נפגשים עם מישהו אחר, לוחצים ידיים, נגיד פגישה רשמית, אז את מה אנחנו מציגים? האם אנחנו מציגים את הטבע החופשי של המודעות? אנחנו לוחצים ידיים ואומרים, נעים מאוד, אני כך וכך. וברקע הכתוביות רצות, זה מי שאני חושב שאני. הבן אדם השני לוחץ את היד שלנו וגם אומר, אני פרופסור זה וזה, וברקע שלו הכתוביות רצות, כן, זה מי שאני חושב שאני. מעניין, מה באמת נפגע שם? המקום הזה של אי-הזדהות יכול להוציא את הוונטיל מהגלגל הזה, המנופח, של זה מי שחושב, זה מי שאני חושב שאני. כשאנחנו מתחילים לראות את החוויה שלנו בעיניים קצת אחרות ולקחת אותה אחרת, אפשר להגיד בקלות, אפשר להגיד לא לקחת את עצמנו כל כך ברצינות, לא לקחת את החוויות שלנו כל כך בכובד ראש, אלא באיזשהו מקום to hold it lightly, מתחיל להתגנב פנימה האלמנט הזה של לא לקנות את זה עד הסוף. למשל, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו יושבים על הקרית, דפוסים מאוד מאוד חזק בתוך סערת רגשות גדולה. קרה לכם? היום? אתמול? גם? למי שלא ינהן, זה עוד יקרה. זה לא חייב להיות על הקרית. אבל כשזה על הקרית זה פריבילגיה, כי אז זה כמו סוג של מעבדה. אנחנו לגמרי 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 בתוך הדבר הזה, ממש בתוך הסיפור, מרגישים את הרגשות שקשורים לזה, חושבים את המחשבות שקשורות לזה, מרגישים את התחושות בגוף שקשורות לזה, אנחנו הופכים להיות הדבר הזה עצמו לגמרי. ופתאום יכול להיות רגע כזה, שפתאום משהו בנו יקלוט, רגע, רגע, זה לא 100% חופף את מי שאני. העובדה שאני יכולה להסתכל על זה, העובדה שאני יכולה להתבונן על השערה הזאת, אומרת לי משהו כאן, אומרת לי משהו נורא נורא חשוב. כל דבר, תפתחו טוב את האוזניים, זה מתחום הפילוסופיה, כל דבר שאנחנו יכולים להסתכל עליו, הוא אובייקט, נכון? כל דבר שאנחנו מסתכלים עליו הוא אובייקט. ולכן הוא מחוץ לנו. זה יכול להיות דבר בחוץ, זה גם יכול להיות דבר בפנים. אנחנו יכולים לראות אותו נוצר, מתהווה, נמצא כמה זמן, מתפוגג. עצם העובדה שאנחנו יכולים להתבונן על משהו, כבר פותחת איזושהי דרגת חופש בינינו ובין הדבר. משהו מתחיל להתרחב שם קצת. מתחיל להיכנס קצת אוויר לנשימה. ואז זה אפילו יכול להתבטא בטרמינולוגיה הפנימית שלנו. במקום להגיד, אני נורא כועסת. אני נורא, נורא כועסת. ולהאמין בזה עד הסוף. אפשר לשנות קצת את מילים במשפט הזה. ולשים לב, וואו, עולה גל עצום של כעס. וואו, זה מעניין. קודם כל אנחנו מזהים, דבר שני אנחנו מקבלים, אנחנו לא מתווכחים איתו, כן? לא רבים איתו, לא מנסים לשנות אותו, לא מגרשים אותו, לא נלחמים בו. דבר שלישי, חוקרים אותו. כן? איך הוא מתבטא? איך כעס מתבטא בגוף? כעס זה דבר נורא מעניין. איך שעמום מתבטא בגוף? גם שעמום זה דבר נורא מעניין. בדרך כלל לא יצא לנו להתעניין בשעמום, אנחנו משתעממים ובורחים משם. אבל איך שעמום מתבטא? כן? לחקור את השעמום. ואז השלב הבא, להפסיק למען השם להזדהות עם זה. להפסיק להזדהות עם זה. זה עולה, זה נשאר כמה זמן, וזה גם יורד, זה גם מתחלף, זה גם משתנה. וזה מאוד מעניין המקום הזה שנמצא יציב, לא מזדהה. בתוך המקום הזה אנחנו פתאום מבינים שאנחנו יכולים להסתכל בשקט, גם על הרעש. להסתכל בשקט על הרעש. זה שיש רעש בחוץ, זה שיש רעש גם בפנים, לא אומר שאני צריך לאבד את שלוות הנפש שלי. גם אם עולה רעש מאוד גדול בפנים. גם אם עולים רגשות נורא קשים בפנים. זה לא אומר שאני רוצה לסלק אותם, זה לא אומר שאני רוצה להילחם בהם, אבל זה גם לא אומר שאני מעטה ועד עולם יהיה עבד שלהם. אני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך הספר הזה שמדבר על חוויה מעניינת שעבר דוויין, שהוא תלמיד, מישהו שישב בריטריט כזה כמו שאנחנו יושבים בו בארצות הברית. דוויין, מתרגל בודהיסטי, הזדהה עם תפיסת עצמו ככישלון. הוא חווה אכזבות רבות בחייו, ואחרי כמה שנים של תרגול בודהיסטי, הוא היה מאוכזב גם מתוצאות המדיטציה שלו. נכון, הוא נרגע מעט, אבל עדיין היה רדוף מחשבות ביקורתיות ושיפוט עצמי, שרידים מעברו הקשה והכואב. הוא הזדהה עם המחשבות הללו, ועם סיפור חייו הקשה. אפילו תרגול של חמלה כלפי עצמו סיפק לו רק הקלה מועטה. בשלב מסוים, במהלך סדנת מדיטציה בת 10 ימים, התעוררה בו השראה בעקבות דברים ששמע על אי הזדהות. במיוחד נגע לליבו הסיפור על הבודה, אשר לילה לפני שהגיע ליערה, התמודד עם השדים שלו עצמו, שהופיעו לעיניו בדמות צבאות ופיתויים של אל החושים מרה. דוויין החליט להישאר ער כל הלילה, ולהתמודד עם השדים שלו ישירות. שעות ארוכות ניסה להישאר קשוב לנשימותיו ולגופו. בין הישיבות הוא יצא להליכות מדיטציה. בכל ישיבה הציפו אותו גלים מוכרים של נמנום, מכאובי גוף ומחשבות ביקורתיות. בשלב מסוים הוא החל להבחין שמול כל החוויות החולפות הופיע יסוד אחד משותף, המודעות עצמה. בשעת לילה מאוחרת הבין לפתע שהמודעות אינה מושפעת על ידי אף אחת מהחוויות הללו, שהיא הייתה פתוחה ונקייה כמו החלל. כל מאמציו, קשייו, רגשותיו הכואבים ומחשבותיו באו והלכו מבלי לגרום להפרעה, ולו הקלה ביותר, למודעות עצמה. המודעות הייתה למקום המפלט שלו. דוויין החליט לבחון את המימוש של התובנה הזאת. אולם המדיטציה היה ריק, אז הוא החליט להתגלגל על הרצפה. המודעות רק הבחינה בכך. הוא קם, צעק, צחק. השמיע חיקויים מגוחכים של בעלי חיים. המודעות רק הבחינה בכך. הוא רץ מסביב לחדר, הוא שכב בשקט על הרצפה. הוא קם ויצא עד שולי היער. הוא הרים אבן והשליך אותה. הוא קפץ ודילג, צחק בקול, חזר לחדר, התיישב. המודעות רק הבחינה בכל אלו. התגלית הזו שחררה אותו. הוא ישב בדממה וצפה בשמש העולה מעבר לגבעות. אחר כך הלך לישון מעט. כשהתעורר, יומו היה מלא שמחה ואושר. כאשר הספקות שלו חזרו, המודעות רק הבחינה בהן. כמו הגשם, גם המודעות, תשומת הלב הקשובה, נוגעת בכל הדברים במידה שווה ומאפשרת את קיומם. מצד אחד, העבודה שלנו כמתרגלים זה להתחיל לברר מה קורה לנו בסבך החוויות האלה. ולהתחיל לשים לב, לזהות, לקבל, לחקור, ובסופו של דבר להפסיק להזדהות כל כך עם כל שלל ההתנסויות והחוויות שאנחנו עוברים. ודרך אי ההזדהות הזאת לפעמים יכול להגיע המקום הזה, שהוא באופן טבעי, כמו שמש שמתגלה בין העננים שלנו, פתאום זורח, פתאום משהו מתבהר לנו שם. פתאום האופן שבו אנחנו לוקחים את עצמנו מפסיק להיות כל כך כבד, כל כך עול. ומשהו אחר מתחיל להתגנב לחוויה, וכשהוא יותר ויותר נוכח, הוא מתחיל להשפיע עלינו מטובו, מהחום שלו. אולי מקום שאפשר לקרוא לו שמחה, אולי מקום שאפשר לקרוא לו אושר. מה שבטוח זה שיש לו את הריח, את הבושם של החופש, שעליו דיבר הבודה. אני רוצה לסיום לקרוא עוד קטע מספר אחר של מורה לא בודהיסט. ספר שנקרא אני הוא זה, תרגמו אותו עכשיו לעברית אחרי הרבה 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 שנים שהוא הופיע רק באנגלית, I am that, של מורה בשם ניסרגדטה מהראז', מורה הודי במסורת של איש ניות שהיה מורה של המורה שלי. והוא מדבר על זה קצת אחרת, אבל אותו דבר. הוא אומר, בתוך שיחה, אתה לא יכול לומר שאינך מה שאתה חושב שאינך. רעיונותיך על עצמך משתנים מיום ליום ומרגע לרגע. הדימוי העצמי שלך הוא הדבר המשתנה ביותר שיש לך. הוא פגיע ביותר ונתון לחסדיו של כל עובר אורח. שכול, אובדן משרה, אלבון, והדימוי העצמי שלך, מה שאתה קורא לו האישיות שלך, משתנה בצורה עמוקה. כדי לדעת מה הינך, ראשית עליך לחקור ולגלות מה אינך, מה אתה לא. וכדי לדעת מה אינך, עליך להתבונן בעצמך בעיון, ולדחות את כל מה שאינו עולה בקנה אחד עם העובדה הבסיסית, באנגלית זה I am, בעברית תרגמו את זה אני הווה. למשל הרעיונות, נולדתי במקום מסוים, בזמן מסוים, להוריי, וכעת אני זה וזה, מתגורר ב, נשוי ל, אביו של, מועסק על ידי, וכן הלאה. כל הרעיונות האלה אינם טבועים בתחושה אני הווה, I am.
הגישה המורגלת שלנו היא אני זה וזה. הפרד בעקביות ובהתמדה את אני מזה וזה, ונסה לחוש מה פירוש להיות, פשוט להיות, בלי להיות דבר כזה או אחר. כל הרגלינו מנוגדים לכך מאוד, ומשימת המאבק בהם קשה לפעמים, אך הבנה בהירה עוזרת מאוד. ככל שתיטיב להבין, כי ברמת הדעת אתה ניתן לתיאור במונחים שליליים בלבד, כן תקדים להגיע אל קץ החיפוש ותממש את הווייתך הנעדרת גבולות. בואו נשב עם המילים האלה כמה דקות יחד בשקט. מי ייתן ונדע כולנו מה אנחנו לא. מי ייתן ונדע כולנו את טבעה החופשי של המודעות.